כשאנחנו באים להתפלל או לעשות כל מצווה שהיא, הרבה פעמים אנחנו אומרים, מי אומר שאנחנו מכוונים נכון? אנחנו שואלים את עצמנו, מי אומר שאנחנו מכוונים נכון? מי אומר שאנחנו עושים את הדברים הכוונה הנכונה? יש עיצה שאנחנו רואים הרבה בדברי המקובלים, שלפני התחלת המצווה אומרים שאנחנו עושים את המצווה הזאת על דעת הצדיקים. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה אני עושה, אבל אני מייחס את המעשה שלי לכוונה של אנשים גדולים. זאת אומרת, כמו שהוא עושה, אני עושה גם כן. אני כאילו מצטרף אליו. לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי, בדחיל אורחים ירחום, נתחול יחד, אחד השמי ותקי ובקי ביחוד ובשמים, בשם כל ישראל. בשם כל ישראל. זאת אומרת, מה זה בשם כל ישראל? אני מצרף את עצמי לגדולים ממני, ומצרף את הקטנים ממני גם כן, איתי. כן? אני מצטרף בשם כל ישראל לעשות את המצווה הזאת. בדברי המקובלים גם אומרים מפורש, הרי אני עושה המצווה על דעתם ועל כוונתם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו ויותם בן עוזיהו, ויש מקומות שכתוב ורבינו יצחק לוריא אשכנזי, וזה יש כאלה שכותבים ורבינו שלום מזרח ידיע שרבי, כן? זאת אומרת על שם רבותינו. אז מה, הרי הקדוש והרשש הקדוש, זה די ברור, הם אלה שלימדו אותנו את הכוונות. אז לכן כשאנחנו באים ללמוד, להתפלל, לעשות מצווה, אנחנו אומרים שזה יחשב לנו ופינו כפיהם, וכוונתנו ככוונתם, ועשייתנו כעשייתם. מה שהם עושים, אנחנו מצרפים את עצמנו אליהם, ואנחנו עושים על דעתם. אם יש איזו טעות שאנחנו עושים, אם אנחנו מכוונים לא נכון, כל זה אנחנו מתכוונים, הרצון שלנו לעשות כמוהם. אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו יצרף את המעשה שלנו למעשה של הצדיקים הגדולים האלו. אז יש פה שמות שהם די ברורים, כן? כמו רבי שמעון בר יוחאי ורבי הארי הקדוש והרשש הקדוש, זה די ברור למה אנחנו מכוונים את המצוות שלנו ואת הפעולות ואת הכוונות ואת התפילות שלנו אליהם. רבי אלעזר בן רבי שמעון, זה גם נשמע די הגיוני. רבי אלעזר זה היה בן של רבי שמעון, הוא היה איתו במערה 13 שנה, כן? הוא היה איתו הכל, אז היה בן הצדיק הממשיך ברק ערד עבורה, הוא הבן של אבא שלו, אז לכן ממשיך אצלו הדבר הזה. אבל יש פה עוד מישהו שלישי, פחות מוכר, זאת אומרת הוא בכלל לא מתקופת התנאים והמוראים, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, יותם בן עוזיהו. יותם בן עוזיהו. מי היה יותם בן עוזיהו? מי האיש הזה? אחד ממלכי יהודה. יש את הרשימה של מלכי יהודה, דוד המלך, אחר כך בן שלו שלמה, אחר כך בן שלו רחבעם, וככה זה ממשיך להביאה, רשימה שלמה של מלכי יהודה. ואז היה המלך שקראו לו עוזיהו. עוזיהו הזה היה צדיק. באמת בין המפרשים יש ויכוח בזה, אבל היה גאון מבילנה, והרבה במדרשים גם משמע מפרשים שהוא היה צדיק. היה לו נקודה אחת. הוא חזקתו, אני אקריא את הפסוקים מדברי הימים. עוזיהו מלך, הוא בנה את אילות והישיבה לישראל, היה בן 16 שהוא מלך, תחת אביו אמציהו, נכון? אמציהו זה גם דוד של ישעיהו הנביא, כי אמוץ ואמציהו אחים היו, ואמוץ, ישעיהו בן אמוץ, כן? אמוץ ואמציהו היה בן דוד, כן? עוזיהו היה בן דוד של ישעיהו הנביא, וישעיהו הנביא, ישעיהו התנבא בזמנו, נכון? הפסוק הראשון בישעיהו חזון, ישעיהו בן אמוץ אשר חזה את יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו מלכי יהודה. עד הבן של חזקיהו מנשה, שהוא הוציא להורג את ישעיהו הנביא, אבל זה סיפור נפרד. גמור ביבמות, דף ממתס עמוד בייס, זה סיפור נפרד. הושע גם כן היה באותו זמן, עוזיהו, יותם. היה ארבעה נביאים התנבאו באותו הפרק. ארבעה נביאים התנבאו באותו הפרק, וכמו שמבואר בגמר בבבא בתרא, ובפסוחים דף פיזיין, הגמור מדברת על זה, על הנביאים שהיו באותו זמן. עוזיהו היה מלך חזק מאוד, הוא בנה את אילות וישיבה על יהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. בן 16 שנה עוזיהו במלכו, ו-52 שנה מלך בירושלים. 52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחוליה מן ירושלים. כך קראו לאמא שלו. והיה עשה הישר בעיני השם ככל אשר עשה אמציהו אביו. והיהי לדרוש אלוקים בימי זכריהו המבין בראות אלוקים. ובמי דרשו את השם הצליחו האלוקים. והיהי לכם בפלישתים ולכם בפלישתים ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד. ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרו האלוקים על פלישתים ועל ערבים היושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו ההמונים מנחה לעוזיהו. וילך שמו עד לבוא מצרים כי יחזיק עד למעלה. הצלחה גדולה מאוד. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים, בורות למים, כי מקנה רב היה לו, ובשפילה ובמישור עיקרים וחורמים בהרים, ובכרמל כי אוהב אדמה היה. ואילו עוזיהו חי לעושה מלחמה, יוצא צבא לגדוד במספר פקודתם ביד יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו ומשרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי החיל, 2600, אדם חיל צבא 300,000 ו-7500 עושה מלחמה בכוח החיל, לעזור למלך על האויב, והיה כן להם עוזיהו לכל הצבא, מגינים, רומחים וחובעים, ושריונות וקשתות לאבני קלעים. והיה אז בירושלים חשבונות מה חשבת חושב, להיות על המגדלים ועל הפינות, לירוא בחיצים ובאבנים גדולות. זאת אומרת, הוא ביצר ועשה, והיה בהחלט מלך מדהים מבחינה רוחנית וגשמית. ויצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר עד כי חזק. הוא היה מאוד 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 חזק. וכחזקתו גבה ליבו. פה קורה כבר הנפילה. זאת אומרת, הוא גניה גדול 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 גדול, ומרוב גדולה גבה ליבו עד להשחית. והגובה ליבו עלה ועלה עד להשחית, וימעל בשם אלוקיו. זאת אומרת, זה היה סוג של שוגג. ורשי מדגיש את זה פה שזה היה שוגג, רשי דברי הימים, זה לא, 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 המפרש בדברי הימים נקרא לו, בסדר? כתוב מעליו רשי, אבל לא, יש טוענים שזה לא רשי. המפרש בדברי הימים אומר, זה הגיע בשוגג, וזה הגיע ממקום טהור, והגיע ממקום טוב. הוא רצה לא בשביל עצמו. כך כתוב בילקוט שימוני, זה, הוא לא עשה את זה בשביל עצמו, בשביל הגדולה שלו. אבל גבה ליבו, וימעל בשם אלוקיו, ויבוא אליכל השם להקטיר על מזבח הקטורת. הוא רוצה לזכות להקטיר קורבנות. הוא רוצה לזכות להביא קורבנות. זה, זה, זה רצון מאוד מאוד עמוק, מאוד קדוש הרצון הזה. אבל זה עבירה. אסור לעשות את זה. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ואימו כהנים לשם 80 בני חיל, והם לא נותנים לו. תחשוב על זה, זה מלך חזק, מאוד המלך הזה, כמו שהפסוקים תיארו. מאוד מאוד חזק, עם צבא ענק, עם 300,000 חיילים, עם מגדלים ואבנים גדולים, מה לא? הוא שמת עד אילות, ודרך אגב, מצאו גם בחפירות ארכיאולוגיות כל מיני סימנים מהתקופה הזאת, והתקופה של הבן שלו יותם, ליד אילת וליד כל מיני מקומות, באמת הם התרחבו לשטחים ענקיים, ממלכה חזקה מאוד, שהכניע גם את כל האויבים מסביב, והוא מלך חזק, והוא גם מלך כבר, אני לא יודע אם בזמן הזה, אבל הוא מלך כבר המון שנים, המון המון שנים. לפי סדר עולם, הוא היה, אחרי הסיפור הזה, היה 25 שנה, זאת אומרת, הוא כבר מלך 27 שנה. זה... בסדר המלוכה של מלכי יהודה באותה תקופה, זה הרבה. כי אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, כמו שהגמרא אומרת בפסוחים פיזיין, ולכן הרבה דרך כלל מתו הרבה. אתה רואה שכל נביא התנבא במשך כמה מלכים. זאת אומרת, המלכים מתו צעירים בדרך כלל, ואצלו אתה רואה, הוא חי גם המון זמן, 27 שנה זה המון שנים. סך הכל היה יותר, אבל המון שנים. והם לא מפחדים ממנו, הכהנים. ויעמדו על עוזיהו המלך. ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לשם. כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. הם אלה שאמורים להקטיר, לא אתה. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מהשם אלוקים. אתה לא מכבד את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. תצא החוצה. הוא בא ואמר, נאה למלך לשרת למלך הכבוד. אומרים לו, לא, 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 לא עושים את זה. טוב, מה קורה אז? ויפן אליו עזריהו, ויזעף עוזיהו, עוזיהו כועס, שמרחיקים אותו מהרצון, שיש בו כבר דורות. רבי צדוק הכהן כותב בצדקת הצדיק, שזה הגיע אליו עוד מי, הוא כותב בשם האיש ביצר, אומר, שמעתי, ושמעתי, כן? דזכה, דוד המלך אומר, התגעגע להקריב קורבנות, דוד המלך התגעגע להקריב קורבנות, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, אמר על הארון, והיה חומד ומתאווה להקריב קורבנות. זה בצדקת הצדיק, עוד קוף צדיק ג' אף על פי שכבר נאמר, ועזר הקרב יומת, אך רק מכל מקום בלב רשאי לחשוק. ודוד המלך בלב היה לו געגוע עצום להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. אומר, ומה שקרה ושמעתי, אומר בשם המאה שילוח מישביצה, דזכה למילוי תשוקתו באכילת לחם הפנים שאכל לפיקוח נפש. פעם אחת הרי דוד המלך כשהוא ברח מפני שאול, הוא הגיע לנוב, עיר הכהנים, ושם נתנו לו לאכול מהלחם הפנים. כן, כי אישה עצורה לנו, מתמול שלשום. ולכן היה מותר לו, אכל פיקוח נפש, והבירורים שלו, של דוד המלך, היה עוזיהו שביקש להקטיר. כי המלכים מעוזיהו ואילך הם הבירורים של המלכים מדוד ואילך. כל אחד מברר המעללים של זה מה שעשה שלו במתכוון. זאת אומרת, הוא מוציא לפועל, עוזיהו המלך מוציא לפועל את הרצון הפנימי של דוד. דוד המלך היה לו רצון פנימי בלב, שזה מותר, להגיע להקריב קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. זה בער בו הרצון הזה. אבל הוא לא יכל. ולכן הוא חמד את זה רק בלב. אבל עוזיהו ביקש להקטיר, היה סבור שמותר, והשם אמו. כי הוא היה, בלשון של הרב צודק הקיים בספר דבר צדק, כי הוא היה כאין מעוברת שהריחה דבר איסור. דהו פיקוח נפש, הוא מותר. כך הוא הרגיש. כך הוא היה מותר משום פיקוח נפש. הוא הרגיש שזה פיקוח נפש אם הוא לא יקטיר קטורת לקדוש ברוך הוא. אמר כך, ולפי שהוא מאחוריים, זה דוד המלך עליו השלום, כאילו יש פנים ואחור. אז הפנים היה הדורות הראשוניים של דוד המלך, והאחור זה מעוזיהו ועלי. עוזיהו כנגד דוד, יותם כנגד שלמה וכו'. אומר, דבר זה הוא ברור אכילת דוד המלך, עליו השלום עם לחם הפנים, שהיה גם כפיקוח נפש. והנה אמרו ביומה, הגמור ביומה אומרת שהיה פעם אחת יום כיפור והיו שתי נשים שהתאבו לאכול, אז אמר רבי, תגידו להם באוזן שיום כיפור היום. הייתה אחת, אישה אחת שהעובר שלה נרגע, הוא כבר לא רצה לאכול, והאימא שלו לא הייתה צריכה לאכול ביום כיפור, ואישה אחת, העובר לא נרגע והייתה חייבת לאכול ביום כיפור. למרות שאמרו לה באוזן יום כיפור היום. והגמרא אומרת, מה יצא מזה, מה יצא מזה? מזה יצא ריש לקיש, ומזה יצא שבתאי עוצר פרה. זאת אומרת, מהאישה הזאת שהעובר שלה לא נרגע, יצא שבתאי אוסף הפירות. מה הכוונה אוסף הפירות? הוא היה הולך, קונה פירות בזמן הזול, אוסף אותם, מרים את המחיר בשוק, ואז מוכר את הפירות שלו. אז זה היה בן אדם שלא אכפת לו מעניים. לא אכפת לו מאנשים מסכנים שעכשיו צריכים לשלם על פירות, על מוצרים בסיסיים, הרבה יותר כסף, העיקר שהוא מרוויח. והוא כאילו נזכר לדורות כאיש רשע ומושחת שדאג לכסף של עצמו. על חשבון האנשים פשוטים ומסכנים. הוא אומר, זה יצא ממנו שבתאי עוצר פירות. אומר בצודויק, שאתה רואה את הדבר הזה, כי הוא מחסרון בנפש שיתאווה לאיסור. אומר, אתה רואה את זה אצלו, הגמרא אומרת, שכשהוא היה עובר, הוא התאווה לאכול, למרות שהיה יום כיפור, וממנו יצא שבתאי עוצר פירות. כי זה שהוא אסף את הפירות, זה הגיע מאיזה מקום? אני רוצה. אני רוצה, למרות שזה אסור, מותר, ראוי, לא ראוי, אני רוצה. הרצון שלו. הוא אומר, וככה זה חיסרון דק בנפש שמתגלה בהמשך הרבה יותר. רק לדוד המלך עליו השלום נזדמן לו פיקוח נפש אכל קודש, וצריך ברור עדיין הרצון הזה. וברורו עוזיהו, ובעולם הזה הגיע לו עונש, לעוזיה מלך יהודה. זאת אומרת, בעולם הבא הוא צדיק גמור. בעולם הזה הגיע לו עונש שלא הניחו דבר זה, ואין כאן מקום ברורו. זאת אומרת, זה תור שצריך ברור בפני עצמו, אבל אצל עוזיהו מלך יהודה הגיע פה רצון קדוש מאוד, שהוא רצון שמתחיל אצל דוד המלך. הרצון הזה, לזכות, להתקרב לקדוש ברוך הוא בהקרבת קורבנות, בהקטרת קטורת. אבל זה לא נכון, אין דבר כזה. ויזעף עוזיהו, עוזיהו כהן שמונעים ממנו להקטיר, ובידו מקטרת להקטיר, והוא רצה להקות את הכהן שמפריע לו להקטיר קטורת. ובזעפו עם הכהנים, תוך כדי שהוא רב עם הכהנים. הוא רב, הוא רוצה להקטיר. עוד פעם, נקי לשם שמיים. הוא רוצה. והצרעת זרחה ומצחו. והצרעת זרחה ומצחו. הוא מקבל צרעת והיא זורחת ומצחו לפני הכהנים בבית השם, מעל למזבח הקטורת, כשהוא עומד שמה, מעל למזבח הקטורת, הוא זרחה ומצחו. ויפן אליו עזריהו כהן הראש, וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם, מוציאים אותו מהר החוצה, וגם הוא נדחף לצאת. זאת אומרת, לא היו צריכים לגרור אותו, הוא גם. כי נגעו השם, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, והקדוש ברוך הוא יניש אותו בצרעת, ולכן פשוט הוא קם ויצא החוצה. למה באמת הוא נענש בעונש הזה? אז יש פה באמת, יש פה במפרשים, הם אומרים שיש כמה עונשים שנענש מי שמתקרב יותר מדי. אז היה לך בבני קורח, היה את השרופים ואת הבלועים, נכון? את השרופים ואת הבלועים, ולכן פה גם כן היה מצב שבשנת מות המלך עוזיהו, בישעיהו פרק ו', זה הפטרה של פרשת יתרו, והראה את השם יושב על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את ההיכל. זאת אומרת, מה קרה בזמן הזה? אומר בשנת מות המלך עוזיהו, לא הכוונה שהוא מת, אלא שנהיה מצורע, כי עברו עוד כמה שנים טובות עד שהוא מת, אלא שנצטרע ומצורע חשוב כמת. כן? אבל הראה את השם יושב על כיסא רם וניסה ושולב מלאים את ההיכל. השולב זה ה-80 כהנים שהיו עם עוזיהו, שנכנסו שם עם אור יותר מדויק, עם עזריהו הכהן, שהיו שם באותו זמן. והסיפור הזה זה בעצם, והשרפים עומדים ממעלו, הם באו לשרוף אותו כמו ששרפו את קורח ועדתו, וגם כן, וכל השרפים עומדים ממעלו שש כנפיים, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן, זאת אומרת, וגם נעו אמות הסיפים כי הארץ רוצה להיפתח בשביל לבלוע אותו, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, העונש שהוא יקבל יהיה לא העונש של השרופים ולא העונש של הבלועים, אלא העונש הזה של צרעת. הוא יקבל את העונש של צרעת, הוא נהיה מצורע, ואז ככה הוא מורחק החוצה, כמו שמשה רבינו מקבל כשהוא אומר דלטוריה על עם ישראל. ויש פה סיבה גם כן שהוא מקבל עכשיו, במקרה הזה הוא מקבל צרעת. הוא מקבל צרעת. טוב, ואז מה קורה? מוציאים אותו החוצה, הוא יוצא החוצה, ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו. וישב בית החופשית, הוא הקים לעצמו בית בבית הקברות, על שם במיתים חופשי בית החופשית, מציינים את זה, חוקרי העתיקות, ליד קבר זכריה, ליד יד אבשלום, אתם יודעים איפה? בהר הזיתים למטה, מתחת לאור החיים הקדוש והרשש, שם באזור ההוא, יש שם כזה ארמון חצוב בהר, זה בית החופשית. שם הוא היה גר באותה תקופה.
ליד אבשלום.
זה ליד יד אבשלום, בין יד אבשלום לקבר זכריה הנביא. שם זה נמצא, ושם הוא, ויש הבית החופשית מצורה, כי נגזר מבית השם, הוא גורש מבית השם, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ, והבן שלו יותם נכנס לנהל את העסק במקומו. הסדר עולם עושה חשבון שהוא היה מצורה 25 שנה, וזה גם מובא בראשונים, במועד קוטן דף זיין, לגבי ימי חילוטוי, עם ימי חילוטוי של מצוירו, האם הוא מותר בתשמיש המיתו, כי לפי החשבון, יותם בן עוזיה, יותם מלך בגיל 25. זאת אומרת, הוא היה צריך, והיה בן 25, הוא נולד בזמן שהוא כבר היה, שאבא שלו היה מצורה. ולכן, למעשה, אבל הוא לקח את הניהול, היה סוג של יורש עצר, שניהל את המדינה בשביל אבא שלו, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא, וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו, בשדה הקבורה של המלכים, כי אמרו מצורה אותו. זאת אומרת, לא קברו אותו במערה של דוד המלך, כמו שאר המלכים הצדיקים מבית דוד, כי הוא היה מצורה, לא יכלו לקבור, וימלוך יותם בנו תחתיו. זה עוזיהו. לעוזיהו יש בן יותם. יש, לכן הוא בעצם מחוץ למחנה.
רגע,
ירושלים, ירושלים. לא, הוא פשוט לא נרפא מהצרעת. ירושלים היא עיר מקודשת. ירושלים היא עיר מוקפת חומה, כמו שכתוב במשנה בתחילת קהילים, ולכן היא עיר קדושה. עיר קדושה, מצורעים, משתלחים משם, אסור להם להיות במחנה ישראל, אז הם משתלחים מירושלים שבין החומות. ולכן פשוט הוא גר מחוץ לחומות. הוא עשו לעצמו, עשו לו בית יפה שם, אבל שם הוא גר. אני לא חושב שזה מדבק, זה עבירות גורמות לזה. ופה היה חטא, והחטא הזה גרם שהוא לא יכול להיות, ושמרו על חוקי התורה. זאת אומרת, לא כופפו את חוקי התורה כי יש פה מלך, אלא פשוט סילקו אותו החוצה, והוא גר שם לבד, והוא גם לא ניהל את העם. מי שניהל את העם היה בן שלו יותם. בן 25 שנה יותם במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. הוא נפטר בגיל 41, והוא היה בן 25 כשהוא מלך, עכשיו, ו-16 שנה מלך בירושלים. עכשיו, משהו מלך השנים הראשונות, זה לא בדיוק נספר, אתה רואה, יש פה כמה ספירות של שנים אצל יותם, יש כמה ספירות של שנים אצל יותם, בגלל שהוא בעצם התחיל למלוך בפועל, בזמן שאבא שלו היה חולה. ולקח כמה שנים, כשאבא שלו היה מצורע, ולקח כמה שנים עד שאחר כך הוא ניהל בזמן שהוא היה מלך לבד. והיה אז הישר בעיני השם, ככל אשר עשה עוזיהו אביו. כמו עוזיהו גם כן עשה את הישר בעיני השם. צדיק אמור, רק לא בא אליך לשם. הוא לא נכנס אליך לשם, זה הדבר היחיד שהוא עשה, שהוא לא עשה. זאת אומרת, היה פה עניין שכאילו, לא, בנושא הזה, בפשטות הפסוקים, הוא לא חטא. זאת אומרת, כמו עוזיהו, שעוזיהו היה צדיק גמור, חוץ מהפרט הזה, נכון? הפרט הזה הוא נהנש עליו, הוא, גם את הפרט הזה לא היה בו. הוא היה נקי לגמרי. נקי לגמרי. ועוד העם משחיתים. ועוד העם משחיתים. הייתה בעם ישראל, היה בעיה של הרבה בבמות. יש ברדק, בישעיהו פרק ו', הוא כותב שבמותו של עוזיהו הראו העם, כמו שנאמר, בתחילת מלכות יותם. זאת אומרת, היה ירידה בעם ישראל עם הפטירה של עוזיהו והמלכות של יותם. עוד העם משחיתים כתוב פה, בעוזיהו לא כתוב עוד העם משחיתים, אצל יותם כתוב עוד העם משחיתים. עוד פעם, יכול להיות, יש פה חלק מהמפרשי המקרא, מסבירים שבעצם הכוונה היא כמו שהיה, עד היום כך גם המשיך הלאה. אבל ברדק, בישעיהו פרק ו', הוא כותב שפה הייתה ירידה בעם ישראל, ולכן אתה רואה, עכשיו מתחילים להגיע הנביאים לייסר את עם ישראל על דברים שהם עושים לא בסדר. אצל עוזיהו הם לא היו, רק בסוף חיי עוזיהו הם הגיעו, כשהתחיל יותם לנהל, כי אז התחילה ירידה בעם ישראל, וזה חשוב לשים לב לזה, כי צריך להבין, צריך להבין את הנקודה הזאת. טוב, ואז הפסוק מתאר את הגדלות של יותם. הוא בנה את שער בית השם העליון. זאת אומרת, בכניסה לבית השם העליון, הכניסה העליונה, הוא בנה שם את השער. ובחומת האופל בנה לרוב, החומה האופל זה אזור, נכון? אתם מכירים את האופל? בירידה לכיוון הר הזיתים. את האופל הוא שנה בנה שם חומת, וערים בנה בהר יהודה, ובחרשים בנה בירניות ומגדלים. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה עם 100 כיכר כסף, 10,000 קוראים חיטים, ושעורים 10,000. זאת השיבו לו בני עמון בשנה השנית והשלישית. והתחזק יותם, כי הכין דרכיו לפני השם אלוקיו. הוא כל הזמן התכונן, להכין את עצמו, הכין דרכיו לפני השם אלוקיו. זאת אומרת, הוא היה צדיק גמור. והתחזק יותם, ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בן 25 שנה היה במולכו, זאת אומרת במלוכה הסופית, ו-16 שנה מלך בירושלים, הוא לבד, וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו. אחז בנו זה בעצם רשע. עכשיו פה כתוב שכמה שנים הוא מלך בירושלים? 16, נכון? כי יש בהמשך, בפסוק במלכים, בשנת 20 ליותם. מלך רק 16 שנה, אחרי ששנת 20 ליותם. אז יש באמת שתי פירושים בסדר אוילום. הפירוש השני בסדר אוילום רבה אומר שזה בגלל...
מה קרה? קרה
משהו. אני לא רוצה כעת להיכנס מה קרה שם. התיארוך, בסדר? התאריכים שכתוב, התאריך הוא בשנת 20 ליותם. אין דבר כזה. נגמר מלוכה של מלך, מתחיל ספירה חדשה.
זה לא בשנת 20 למולכו של יותם.
זה.
אין אפשר לדעת. למה זה?
כי אין פירוש אחר. מה אני אעשה? בשנת 20 ליותם. כך כתוב. עכשיו, בשנת 20 ליותם, וכמו שמופיע בכל התנ"ך, כשכתוב שנת 20 ליותם, הכוונה, שנת 20 למלוכה שלו. אין שנת 20 למלוכה שלו. מה לעשות? אז יש בסדר אוילום רבה בשתי פירושים. התירוץ השני שהוא אומר, שהפסוק מעדיף לכנות ליותם במותו מאשר לאחז בחייו. בסדר? ליותם במותו מאשר לאחז בחייו. זאת אומרת, יש פה מצב שאחז חי, אבל הוא נחשב מת. יותם בן עוזיהו הוא אמנם מת, אבל הוא נחשב חי. צדיקים במיתתם קוראים חיים, רשעים במיתתם קוראים חיים, קוראים מתים. בסדר? ולכן סופרים ליותם אפילו אחרי פטירתו. זה מעניין, זו תופעה, בוא נגיד, יחידה, זה לא קורה הרבה, אבל יש דבר כזה גם כן. אבל, טוב, בוא נראה באמת את הנקודה הזאת. אז יש לך את יותם בן עוזיהו, זה מה שכתוב עליו בפסוקים, הוא היה מלך ממלכי יהודה, ממנו ומי עוזיהו עד הסוף, זה 10 מלכים אחרונים שהיו ביהודה, שזה עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, עמון, יושיהו וכולי, יויכין, יויחז, יוצדוק, זה בעצם כל 10 מלכים האחרונים שהיו בעם ישראל. וזה יותם בן עוזיהו. כשאנחנו באים, אתה יודע, לכוון, אמרנו בתפילה וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מכוונים על דעת יותם בן עוזיהו. מה אנחנו רואים פה על יותם בן עוזיהו? מה הגדלות שלו? אז האמת היא שדבר ראשון, יש גמרא. יש גמרא בסוכה, דף ממהי עמוד ב'. הגמרא אומרת שם ביטוי נפלא שרבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו. בואו תשמעו. אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מיום שנבראתי ועד עתה. מהיום שבו נבראתי עד היום הזה, אני יכול לפתור את כולם מהדין. אומר רשי, בזכותי אני סובל כל עוונותיהם ופותרה מן הדין. אני לוקח על עצמי את כל העבירות של כל עם ישראל, ואני אסבון את זה, ואני פותר אותם, הם לא יצטרכו לעמוד לדין. ואלמלא אלעזר בני אמי, כן? אם יש לי את רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בני אמי, אז אני יכול לפתור את העולם, ממתי עד מתי? מיום שנברא העולם ועד עכשיו. אנחנו לוקחים ביחד, אנחנו לוקחים על עצמנו את כל מה שכל הבני האדם עשו, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. טוב, רגע, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, אנחנו יכולים לקחת על עצמנו שלושתנו ביחד, רבי שמעון, רבי אלעזר ויותם בן עוזיהו, מיום שנברא העולם ועד סופו. אנחנו לוקחים על עצמנו את העבירות של כל עם ישראל, לכל הדורות, זהו, כולם פטורים מן הדין, אנחנו עושים הכל. אנחנו לוקחים על עצמנו את הכל. טוב, פה אתה כבר רואה את יותם בן עוזיהו. המאמר הזה הוא מאמר נפלא. אנחנו שרים את זה. יוחוי לפטוי רוי לום, אדוי נינו בר יוחוי. נכון? זה נהיה, כן, אומרים את זה בפיוטים שמהללים ושבחים את רבי שמעון, אז הם יוחוי לפטוי רוי לום.
זאת אומרת שהשימן הכי קטן מהם, כי הוא יכול לפטור רק את הדור שלו.
טוב, אז זה מתחיל ברבי שמעון, אבל אחר כך יש הצטרפות. אני צריך להבין באמת איך זה עובד. אז הבן איש חי, הבן איש חי, ובן יהודה שואל, אומר, אם רבי שמעון, את מה שאתה שואל עכשיו, אומר, אם רבי שמעון עצמו פותר רק את הדור שלו, כן, מיום שנבראתי עד עתה, רבי אלעזר, הבן שלו, ודאי פחות ממנו. יותם בן עוזיהו זה מלך ממלכי יהודה, אין לנו השגה בכלל. אבל רבי אלעזר בנו ודאי פחות מרבי שמעון. אז רבי אלעזר ברבי שמעון. אז איך אם רבי אלעזר זה אומר, תדע לך, הכלל פה הולך תמיד אצל צדיקים, זה הולך בכפולות של, כמו, אומר, כמו אבנים טובות ומרגליות, כמו יהלומים. זאת אומרת, המשקל של קרת אחד ושתי קרת הוא לא כפול. זאת אומרת, הוא כפול במשקל, אבל לא כפול בערך. ושתי קרת וארבע קרת, זה לא... הערך מכפיל את עצמו בלי השוואה בכלל. כשיש לך את רבי שמעון לבד, זה כוח אחד. רבי שמעון ורבי אלעזר, זה לא שתיים עכשיו. הכפולות של זה הן בלי מספר. ואם יותם בן עוזיהו זה בכלל בלי מספר לגמרי. הוא אומר גם, הבן איש חי אומר, איך זה עובד הדבר הזה? איך באמת הם יפטרו את כל העולם מן הדין? הוא אומר, יש מחלוקת בגמרא בשבת דף צדיק ב' עם מה הדין של אינו מתכוון. מה הדין של שניים שעשו, בסדר? שניים שעשו מעשה ביחד, האם צריך שכל אחד, משביל שהם יתחייבו, האם צריך שכל אחד מהם יכול לעשות את זה לבד, ואז עושים שתיים ביחד, ואז יש לנו את השניים ששניים שעשו פטורים, או, זה שיטת חכמים, או אפילו אם כל אחד לא יכול לעשות לבד, ואפשר לעשות את זה רק ביחד, לדעת חכמים המקרה הזה חייב. כי הם לא יכולים לעשות כל אחד לבד, הם חייבים לעשות את זה ביחד. אבל לדעת רבי שמעון בר יוחאי, לדעת רבי שמעון, אפילו אם הם לא יכולים לעשות כל אחד בנפרד, שניים שעשו הפטורים. יש לנו הרי חיבור של גוף ונפש, וכמו שהגמרא אומרת בסנהדרין של רבי ואנטונינוס, נכון? עם המשל של החיגר והסומה שנמצאים בפרדס, והולכים ושומרים שם, והחיגר לבד אומר, מה, אני יכולתי לחטוא, אני יכולתי לגנוב, אני לא יכול. הסומה אומר, מה, אני יכולתי, אני לא ראיתי. רק מה, הרכיב את החיגר על הסומה ודן אותם כאחד. ככה גם יעשה הקדוש ברוך הוא לאדם. הוא אומר, הגוף אומר, אני כלום, תראה אותי בלי הנשמה. הנשמה תגיד, אני קדושה ותאורה, מה אתה רוצה? זה הגוף שהתאווה. אבל מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יחבר אותם ביחד, ואז יעמיד אותם לדין. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, נכון, לשיטת חכמים במקרה הזה שכל אחד לא יכול לעשות לבד, רק ביחד הם עושים, אז אין שניים שעשו הפטורים. אבל לשיטתי, שניים שעשו הפטורים, גם במקרה שכל אחד לא יכול לעשות לבד. אז אם ככה אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם יצטרף אליי לסייע בידי בטענה ובתפילה ובלימוד זכות הזה, גם בני רבי אלעזר וגם יותם בן עוזיהו, אנחנו נפתור את הכל. אומר, למה באמת הוא לא עושה את זה? אומר, יכול לפתור עולם, הוא לא אומר שהוא עושה את זה בפועל. למה הוא לא עושה את זה בפועל? אומר, כי כתוב בפסוק, אומר בן איש חי בתהילים פרק נ"ט, אך לא פדו יפדה איש, אומר איש ראשי תיבות, אלעזר, יותם, שמעון. אך לא פדו יפדה איש, למה איש, למה אלעזר, יותם ושמעון לא פותרים את כל העולם, לא פודים את כל העולם מן הדין? אומר למה? כי אם אתה בא ואומר שאדם לא מגיע לו עונש על מה שהוא עשה, אז גם לא מגיע לו שכר על מה שהוא עשה. לא ייתן לאלוקים כופרו, זה המשך הפסוק, לא ייתן לאלוקים כופרו. אומר, שווה לבן אדם לעמוד לדין ולשלם על העבירות שלו, ואז הוא יקבל גם את השכר שמגיע לו. כי מצווה היא דבר נצחי, עבירה היא תמיד דבר זמני, כמו שדיברנו על זה בשיעורי מהר"ל בהרחבה. כן, אז לכן שווה לבן אדם, כך אומר הבן איש חי. אבל פה עוד פעם אנחנו צריכים להבין, יותם בן עוזיהו, יותם, מה הסיפור של יותם? עוד פעם, אז מאיפה המקובלים לקחו את זה, זה די ברור, נכון? אם הגמרא אומרת לך, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני רבי אלעזר ויותם בן עוזיהו. כאילו, איך הוא נפל פה פתאום? מאיפה הוא הגיע? הוא לא בדור של התנאים, לא בדור של האמוראים, זה דור של מלכי יהודה, דורות קודם. מה הקשר שלו לסיפור הזה? אז דבר ראשון, מה הזכות שלו? מה הזכות המיוחדת של יותם בן עוזיהו לפתור את העולם מן הדין? רש"י על המקום אומר, מה זה יותם בן עוזיהו? צדיק היה וענב יותר משאר מלאכים, היה בו כוח ענבה יותר משאר מלאכים, וזכה בכיבוד אביו, היה לו כוח עצום של כיבוד אב. הרי אבא שלו איפה היה? עם הצרת, בבית החופשית, והוא שפט במקום אבא שלו, ועליו נאמר, הנביא מלאכי אומר, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ועם אב אני אהיה כבודי. הקדוש ברוך הוא שואל את עם ישראל, בואו תראו איך בן יכול לכבד את אבא שלו, למה אתם לא מכבדים אותי כמו אבא? בן יכבד אב, שכל הימים שהיה אביו מצורע, והוא היה שופט עם הארץ, כי לכתיב ויותם שופט, כן, כמו שראינו בדברי הימים, וגם בפסוק במלאכים ב' פרק ט"ו, זה כתוב שיותם היה שופט את עם הארץ במקום אבא שלו, לא נטל עליו כתר מלכות בחייו. הוא לא לקח על עצמו את הכתר. וכל דינים שהיה דן, אומרם בשם אביו, היה ממש מתבקש שהוא ייקח את המלוכה למעשה לגמרי, והוא לא עשה את זה, כבוד של אבא שלו. בן יכבד אב, היה בכוח עצום של כבוד לאבא שלו, והכבוד הזה, הכוח הזה של כיבוד אב, זה כוח עצום שמביא את הישועה ויכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין לדורות עולם. כוח עצום שהוא מגלה בעולם, בן יכבד אב. אפשר לומר את אותו כוח, אם אנחנו מדברים פה על כיבוד אב, גם על רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי שמעון היה במערה 13 שנה, למה? 12 שנה כי הקיסר חיפש אותו, רצה להרוג אותו. שנה 13, כי הוא רבי משמיים, אמרו לו איך תחזור למערה לעוד שנה. רבי אלעזר גם היה צריך להיות במערה? לא, אותו לא חיפשו בכלל. למה הוא נמצא במערה? למה הוא סובל את הסדקים האלה שהוא יוצא איתם בסוף? כדי שאבא שלו לא יהיה לבד. אבא שלו בורח מהשלטונות. רבי אלעזר מצטרף מרצון. יש בו כוח כיבוד אב עצום. שתי הצדיקים האלה מצטרפים לרבי שמעון בר יוחאי לפתור את העולם מן הדין ולהביא את השפע הזה, את השפע המשרות הזה, הכוח של כיבוד אב שהיה לשתי הצדיקים האלה. רש"י כותב פה מפורש על יותם בן עוזיהו, ולפי המהלך הזה, כוח כיבוד אב. באמת צריך להבין למה הכוח הזה של כיבוד אב הוא כוח כל כך גדול, שבאמת יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מה העוצמה של הסיפור הזה? יכול להיות, אני באמת אומר נקודה שמתעוררת, בן יכבד אב. ועבד אדוניו, יש שתי מצבים שלנו מול הקדוש ברוך הוא, יש מצב של בן ומצב של עבד. והכבוד של בן לאבא, כשבן מכבד את אבא שלו, זה כמו שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא שם את זה בעשרת הדיברות, והדבר הזה הוא ממש ממש חשוב, ועשיו הרשע יש לו כוח לדורות עולם בכוח המצווה הזאת. המצווה הזאת, יש גם בעשיית המצוות כולם, יש את הכוח הזה של בן יכבד אב. ועבד אדונה, ועם אב אני יהיה כבודי, ועם אדונים אני יהיה מוראי. יותם בן עוזיהו היה לו את הכוח הזה של בן יכבד אב בקשר לאבא שלו, וגם ביחס לקדוש ברוך הוא. ביחס לקדוש ברוך הוא. והיחס הזה זה בעצם הזכות הגדולה לדורות עולם. טוב, צריך להבין את זה. הרבינו חננאל מביא פירוש, והפירוש הזה נמצא גם בספר הערוך בערך פתר. הוא כותב שמה היה הזכות הגדולה של יותם בן עוזיהו. אומר, למה יותם? למה יותם? לפי שנתברר לו, רבי שמעון ידע, כי לא קיבל, יותם לא קיבל מזכויותיו בעולם הזה כלום. שכל צדיקים קיבלו בעולם הזה מעין השמור להם לעולם הבא. ורבי שמעון ובנו ויותם לא קיבלו בעולם הזה. לפי כך הייתה להם זכות גדולה משאר הצדיקים. זאת אומרת, רבי שמעון ברוך הוא יודע, בדרכים שהוא יודע דברים, שאצל יותם בן עוזיהו ואצלו ואצל הבן שלו יש את הזכות שהם לא לקחו בעולם הזה, לא נהנו כלום, לא קיבלו את המעין עולם הבא, לא קיבלו שכר, ולכן יש להם נקיות שהם יכולים לבוא ולפתור את כל העולם כולם מן הדין, כי הם לא נהנו ולא קיבלו שום שכר. כך אומר רבי חננאל וכך מסביר גם האורך. אמר המפרש בדברי היומים, כותב משהו מעניין המפרש בדברי היומים, כן, אמרנו כבר שזה או רשי או מפרש, הוא אומר ככל אשר עשה עוזיהו אביו, הטובות שעשה אביו, וזהו שאמר רבי שמעון בר יוחאי במסכת סוכה. את המפרש הזה בדברי היום היא מציין רבי קוויגר, רבי קוויגר בגיליון הש"ס מציין לזה. לא, זה לא רבי קוויגר, מציינים את זה פה, מציינים את זה פה, אולי בילקוט מפרשים ראיתי שמישהו מציין את זה. בכל מקרה, וזו גרסה שונה ממה שיש אצלנו. אמר שו מציין את זה, ואומר שאמר שו מציין את זה, ואומר שהגרסה השונה אצלנו וצריכה ביאור. אבל תשמעו את הגרסה של רשי. רשי בדברי היומים. זה שאמר רבי שמעון בן יוחאי במסכת סוכה, אלמלא יהיה אברהם אבינו מקבל עליו כל עוונות הדורות עד לו, אני הייתי מקבל עלייך את הדורות מאברהם עד לי. אופה, אצלנו בגמרא זה לא נמצא בסוכת דף ממי, אבל כך מביא רשי בדברי היומים. ואז הכל תלוי, אם אברהם אבינו לוקח על עצמו עד אליו, אני לוקח מאברהם אבינו עד אליי. ואם היה יותם בן עוזיהו אמי, זאת אומרת לא רבי אלעזר הבן שלו בכלל, אלא אברהם אבינו, רבי שמעון בר יוחאי ויותם בן עוזיהו, היינו מקבלים עלינו מאברהם ועד סוף הדורות. שבכל המלאכים, מה מיוחד ביותם בן עוזיהו? אומר רשי בדברי הימים, שבכל המלאכים שלפניו ולאחריו מצינו בהם חטא. חוץ מיותם. ועכשיו הוא מתחיל לפרט את כל המלאכים. דוד המלך. כתוב רק באוריה החיתי. כתוב בפסוק, ביקורת עליו. עוד פעם, זה בדקות, וזה... אנחנו, אין לנו השגה בזה, וכל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אבל כתוב בתורה איזושהי ביקורת מאוד מאוד עדינה עליו. כתוב. הלאה, שלמה המלך, כתוב, נשב, איתו את לבבו. ורחבעם, כתוב, עזב את תורת השם. אביה, כתוב, וילך בכל חטות אביו. עשה, כתוב שהוא הוציא כסף וזהב מאוצרות בית השם, ונתן הנביא בית המהפכת. הוא לקח כסף מהמקדש, והוא שם את הנביא בכלא. יהושפט, נתחבר לרשע. כתוב, בהתחברך לאחזיהו, פרץ השם את מעשיך. יש עליו במקרא, בתנך, ביקורת. יהורם, הרג אחיו. אחזיהו, אמו יועצתו להרשיע. אמא שלו ירצה לו לעשות עבירות. יואש, הרג זכריה. ונעשה קדש. אמציה, השתחווה לפסילי סעיר. עוזיהו, נכנס להיכל להקטיר. יותם, אין כלום. אין שום מילת ביקורת עליו. אחז הלך בדרכי מלך ישראל וגם עשה מציבות לבעלים. חזקיהו המלך, גבה ליבו והיה עליו קצף. כתוב פורש בפסוק. ואנת שלושה לא הודו לו, אומרת המשנה. נכון, היה שלושה דברים שהוא עשה, ולא עודו לו חכמים, שהוא לא צדק. מנשה עשה הרע בעיני השם. יושיהו לא שמע דברי נבואה מפי אלוקים. מה הכוונה? כשירמיהו הנביא אמר לו לא לצאת להילחם עם פרעה, נכון, והוא כן יצא להילחם. נכון? זה לא שמע דברי אלוקים. צדקיה עשה הרע בעיני השם ולא נכנע מפני ירמיהו. אבל יותם לא נמצא בו שום דופי. כך אמר לי רבי אלעזר ברב משה. כך מציין רשי בשם רב לוזר ברב מוישה, שהוא אמר לו את הפירוש הזה, אבל הוא אמר, כל מלכי ישראל היה בו איזה נקודה של דופי, משהו של חיסרון, יותם לא היה בו שום חיסרון. לא היה בו שום חיסרון. ולכן צדיק הזה, שאין בו דופי ואין בו שום חיסרון, הוא במדרגה אחרת לגמרי. הוא במדרגה אחרת לגמרי. למעשה יש בעוד כל מיני רמזים מעניינים, שהחידה בחומת ענך, במלכים. הוא אומר, כתוב פה שהוא בנה את שער בית השם העליון. הוא אומר, מה הכוונה הוא בנה את שער בית השם העליון? אז הוא מרמז שזה בחינת לאה, ואת שער בית השם, שער בשין בית יוד, זה שין יוד בית, בגמרת יוד בית פעמים הוויה. טוב, המון המון רמזים מאוד מעניינים ודברים מאוד מאוד חשובים על הדבר הזה, על הכוח העצום. הכוח העצום של, 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 של יותם בן עוזיהו, כמה פירושים הוא מביא שם, שהוא בנה את שער בית השם העליון, כן, הוא בנה את השער, דרכו נכנסים לבית השם העליון, ולכן כשאנחנו באים לכוון את הכוונות, אז אנחנו מכוונים, מצטרפים אל יותם בן עוזיהו, שהוא בנה את שער בית השם העליון, אנחנו מצטרפים אליו לעלות למעלה. יש גם עוד דבר מעניין, ראיתי בערב הלל בספר שפת הים, שהוא כותב באור, אז הוא כותב באור על לשם ייחוד גם, כן? שאנחנו אומרים ליותם בן עוזיהו, והוא מציין שם בשם סדר הדורות, שכותב בספר אגודת שמואל, שיותם בן עוזיהו התגלגל ברבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, הוא בנה את שער בית השם העליון בשלב אחד, ורבינו, רבי שמעון בר יוחאי, בנה את שער בית העליון, שער בית השם העליון בדרגה השנייה, ולכן באמת יש קשר ביניהם, שהוא בנה את שער בית השם העליון. וזה הכוח של יותם בן עוזיהו. בקטע שציטטנו מקודם, מדברי רבי צדוק הכהן, בשם האיש ביצר, על עוזיהו, שהרצון שלו היה להתקרב אל הקודש, ולהקטיר לפני הקדוש ברוך הוא קטורת, לא רוב לא ויתר, וזה הרצון שהיה לדוד המלך בלב. אומר, עוזיהו היה תיקון של דוד. מה היה יותם? הבירור של שלמה. אומר, אצל שלמה המלך, מה היה? בירור שלמה המלך, נאמר רק לא בא אליך לשם. רק לא בא אליך לשם. הוא לא בא אליך לשם. שלא היה בו שום חיסרון. כי כל מעללי שלמה המלך עליו השלום, קודש קודשים. אצל שלמה המלך לא היה שום חיסרון. הכל היה שלמות, שלמה. הכל היה שלם. ידידיה, והשם האיבו. היה שלמות שלמה. וזה היה גם יותם, מלשון תמים, תם ושלם. לא היה בו שום חיסרון. אומר, וזה עצמו חיסרון שאין לו חיסרון. אומר, ואין כאן מקומו. והוא מדבר ומרחיב בעניין הזה בעוד מקומות, על הנקודה הזאת. הוא מביא את זה. זה בצדקת הצדיק אמרנו בקוף צדיק ג', בצדקת הצדיק ריש נון ח', הוא גם כן מדבר על הנקודה הזאת. הוא אומר שיש דבר כזה שאדם צריך שיהיה בו את ה... כמו שכתוב בגמרא, כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, מחל בנה, נכון? גמרא בקריטות, דף עמוד ב', מחל בנה. כך באדם עצמו יש גם כן חלק רע מסעור שבעיסה שמכונה פושעי ישראל, וצריך להיות בקשר אחד עמו, וכך הוא בעצם מתקן את העולם. ואומר גם דרש רבה, אומר רב צודוי, כשם שכילוסו עולה מן הצדיקים, כך עולה מן הרשעים. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו, מהגיהנום עולה הקול הזה של הרשעים, שמעיין ישיתוהו, שמורידים דמעות כמעיינות עד שמצננים גיהנום בדמעותיהם, ומשם הקילוס עולה, שנאמר גם ברכות יעתם מורה. הדבר הזה שהרע עצמו מתבטל אל הטוב, יש בו יופי מיוחד. יש בו יופי מיוחד. נבואה בספרים, רב שחיים מביא את זה וכתוב ברב, בארי הקדוש, שזה גם היה הרצון של האדם הראשון, להיכנס אל הרע בשביל לעלות מהגנהורה, מגור חשוכה, מתיקו מגור מרירו, כן? תו המגור בישה, לעלות את ה... מתוך הרע יבוא הטוב, ואז היופי של זה הרבה יותר גדול, וזה סכנה גדולה. אבל הוא אומר, זה תמיד, וזה קילוס יותר, כאשר צד הרשע מקלס גם כן, הוא מכיר גדולת השם יתברך. אומר, וכן באדם, כאשר גם מצד השתקעותו בחמדות העולם הזה, מכיר גדולת השם יתברך, כמו בהנאה, אכילה ושתייה, על די ברכה מקודם. ואפילו אם כעניין גם ואפו מחתר דרחמון הקורא. כן, הגמרא בברכות, דף סמכים עמוד א', אומרת שהגנב עומד לפו המחתרת, הולך לגנוב, והוא קורא לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה עצמו יש בו יופי מאוד גדול. למרות שזה דבר מכוער, כן? אבל יש פה יופי שעדיין יש את הקשר לקדוש ברוך הוא, גם במצב כל כך נמוך. זה גילוי מיוחד של היופי של גדולת השם בעולם. ובזוהר תרומד, אוי דה השם בכל לבוב, כתוב פתח רבי אלעזר ואמר, הללוכו אוי דה השם בכל לבוב, ביצרי טוב וביצרי בישה. דאי הוא שרה בגבי, דואל כוי לאיס לא ידוע עלי לקודשו בריחו, ביצר טוב וביצר בישו, ביצר טוב וביצר הרע. בסוד ישרים ועידה, כן? בסוד ישרים, כמו שצריך עידה שלמה, כן? בסוד ישרים ועידה, כמו שצריך עידה שלמה, עשר כולל החל בנו, אותו דבר כאן, כל יחיד צריך בתוך עצמו, גם החל בנו שלו יהלל ויודה וישבח לקדוש ברוך הוא. זה הסוד של הכתורת והכל. נור, שאור רובו קשה ומאות היפה. עוד פעם, לא יותר מדי. שלושה רובן קשה ומאות היפה, שאור מלח וסרבנות. אז שאור גם כן, צריך שהשאור שבייסה קצת, לא הרבה, לא שלא ישתלט. אומרו, כמו ששמעתי, אומר רב צודוי, כמו ששמעתי מהרבא, מהאיש ביצר, על יויסום, שנאמר בו רק לא בא להיכל השם, שזה נאמר לחיסרון עליו, לומר שלא היה בו שום חיסרון כלל. ובאמת נאמר יקר מחוכמה וכבוד, שכלות מעט, זה צריך להיות בכל אחד שכלות מעט על כל פנים, וזהו השלמות. ופה היה מנקודה רק שזה טוב לאדם, שיהיה אותו המיעוט האפשרי, גם המיעוט היותר אפשרי, כן? אבל הכילוס וההודעה שעולה, אצל יויסום מנוזיאו, הוא היה דרגה כזאת שלא היה בו שום דופי, לא היה בו שום חיסרון, שום רצון לצאת מהמקום בו הוא נמצא, אפילו לא כמו אצל דוד המלך בלב, או אצל שלמה המלך, אצל עוזיהו בגלוי, לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא מעבר לגדר, לא היה כלום, היה שלמות גמורה. השלמות הגמורה הזאת, יש בה את המעלה העצומה שלה, שכשאנחנו באים להתפלל, אנחנו רוצים את החל בנה, אנחנו כבר מביאים. אנחנו מצטרפים עכשיו ליותם בן עוזיהו שיביא את השלמות, ובעזרת השם, אני עם יותם בן עוזיהו, ביחד יהיה שלמות. בעזרת השם, נצליח להעלות את הדברים למקומם, וזכותו של יותם בן עוזיהו, עם כל הצדיקים, תגן עלינו.